ודרשזין, ועוד נראה להביא ראיה לדברי רב אלפס. עוד ראיה. כיוון דכל ארבע כוסות, כל אחד ואחד מצווה בפני עצמו. אם יפסיק בדיבור, צריך לחזור ולברך. עכשיו, מאיפה הוא לקח את זה? ראיה לדברי רב אלפס, השיטה של רב אלפס. דכך קיים עלן, הרי שכך הרי אנחנו פוסקים ששחט 100 עופות במקום אחד, ברכה אחת לכולם, ואם יפסיק ביניהם בדיבור, צריך לחזור ולברך. והחינמי, אם יפסיק ביניהם בדיבור אגדה, צריך לחזור ולברך. מובן? טוב. אז זה ראיה לדברי רב אלפס. אנחנו בספר גבורות השם, כידוע, בעמוד רש זין, בעמוד הימנית. תן להם, יש עוד עותק מתחת לעותק שאתה מחזיק שם. יש עוד אחד. יש עוד אחד. הנה, עוד אחד. עוד אחד. אין סיבה שלא יהיה להם. בסדר? אז זה, מה? אנחנו רוצים להביא ראיה נוספת לדברי רב אלפס. על מה מדובר? בטוח שכל האחרים שלא שאלו את השאלה שלך יודעים על מה מדובר. שהרי אם הם לא היו יודעים, הם היו שואלים. אז אני מציע שתשאל אותם. מה זה דברי רב אלפס? לא היית בשיעור. אז מזה נולדת קושיה חזקה מאוד. אם לא היית בשיעור ואת יודע על מה אנחנו מדברים, מדוע לא שאלת על מה זה? לא, זה לא נכון. כי יש הלכה שאם תלמיד בשיעור לא מבין משהו, מה ההלכה מחייבת אותו? לשאול. אז זאת אומרת שאם אתה לא יודע מסיבה כלשהי, בגלל שלא היית בשיעור וכדומה, כן? ואתה לא שואל, זה עבירה, נכון? כן או לא? מה זה אם אני אומר? זה אם הרמב״ם אומר, זה להלכה. יש הלכה. שאם תלמיד לא הבין מה שנאמר בשיעור, חייב לשאול, נכון? נכון? זה ביישן חוטא, זה הלכה מפורשת ברמב״ם. הנה, כתוב מפורש ברמב״ם, בהלכות תלמוד תורה. הנה, אנחנו נמצא את זה. בעזרת השם יתברך. הנה. כותב רבנו הגדול, הרמב״ם, בספר משנה תורה, חלק מדע, בהלכות תלמוד תורה. הלכות תלמוד תורה. פרק רביעי. כן. לא יהיה אריה. הרב שלימד ולא הבינו התלמידים. כתוב. כן? על פרק ד', הלכה ד'. לא יכעס עליהם וירגז. אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים. עד שיבינו עומק ההלכה. וכן לא יאמר התלמיד, הבנתי, והוא לא הבין. גם זה הלכה. אלא חוזר ושואל, אפילו כמה פעמים. ואם כעס עליו רבו, ורגז, יאמר לו, רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך. ודעתי כצרה. הלכה היי, לא יהיה התלמיד בוש מחבריו שלמדו מפעם ראשונה או שנייה, והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים, שאם נתבייש מדבר זה, נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש, והוא אינו למד כלום. לפיכך אמרו חכמים הראשונים, אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד. כלומר הלכה, שאם אדם לא הבין, הוא חייב לשאול. נכון. קל וחומר, קל וחומר. זאת אומרת, אם כשהוא כבר למד הוא לא הבין, הוא צריך לשאול, אז קל וחומר, אם הרב מדבר על משהו שהוא לא מבין, צריך לשאול. פה ההשתדלות זה שהוא נכנס, וגם, עכשיו אתה אומר, יותר גרוע, אתה אומר שהוא בכלל לא הכין את השיעור. אז פה יש המשך בדברי הרמב״ם, אבל זה לא נעים מה שהוא כותב בהמשך. במה דברים אמורים בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר מפני עומקו, או מפני דעתם שהיא קצרה. אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה ומתרפים עליהם ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם ולהחלימם בדברים כדי לחדדם. ובעניין זה אמרו חכמים, זרוק מרה בתלמידים. נכון? זאת אומרת, התלמיד צריך להשתדל. הוא יגיד, תשמע, זה היה מאוד מעניין, השיעור של הרב שרקי היה מאוד מעניין, ראיתי שצבעו מחדש את העמודים, עמודי התמך של הכיתה, ובכלל שמו הציץ חדש. הוא ראה, תשמע, זה היה שיעור מעניין. כן? ובכלל הוא תקע איזה בדיחה. אבל מה הוא אמר חוץ מזה? כן? זה ודאי שזה לא בסדר. נכון? ההלכה מחייבת את הרב לרגוז, ולקבל אחר כך ריג'קטים באינטרנט, שמה פתאום אתה מדבר ככה עם התלמידים. בקיצור, לפעמים גם הרב בכוונה חוזר מספר פעמים על איזה מושג שהוא יודע שהתלמידים לא מבינים והם לא מעיזים לשאול. אז זה לא בסדר. אז למה הוא עושה את זה הרב? הוא עושה את זה הרב כדי ללמד אותם את ההלכה הזאת. בסדר? אוקיי. עכשיו, לגבי שאלתך, מה הרב אלפס אמר? אז תשאל אותם, הם הרי יודעים, כיוון שלא ייתכן שהם לא ישאלו. נכון? לא, אל תשאל אותו, כי הוא כבר אמר שהוא לא יודע. אבל תשאל אותו. אז יכול להיות שאתה גם לא יודע. אז כנראה, יש אפשרות חדשה. אולי אני מורה גרוע. צריך לחפש קריירה אחרת. למה חיה? אתם עכשיו מפילים אותי בדעתי. מה? הייתה הפסקה גדולה. זה טוב. האמת היא, זה שהייתה הפסקה גדולה, זה עצמו מדברי רב אלפס. רב אלפס טועה, אנחנו מדברים עכשיו בהלכות הסדר, נכון? יש די, בסדר, אנחנו יודעים עכשיו על ארבע כוסות. עכשיו, ארבע כוסות, יש דיון בין הפוסקים, האם מברכים על כל אחד מהם בורא פרי הגפן, עם לב. כן? או שאנחנו מסתפקים בברכה של הכוס הראשונה, כדי לפתור את הכוס השנייה. ובברכה של הכוס השלישית, כדי לפתור את הרביעית. זוהי דעת הראש. הראש, רבינו אשר בן יחיאל, הוא אומר שאינו מברך אלא על כוס ראשונה ושלישית, אבל על שנייה או רביעית אינו מברך. מדוע? הראשונה פתרה את השנייה והשלישית את הרביעית. בסדר? זו דעת הראש. לעומת זה, רבינו יצחק אלפסי, המכונה כאן בלשונו של המהר"ל רב אלפס, היא שעל כל כוס וכוס מברכים ברכה בפני עצמה. בסדר? מהי הסברה? הסברה הבסיסית היא שהכוסות מחולקים זה מזה. עד כאן ברור? כיוון שכל כוס וכוס היא מצווה בפני עצמה, והרי איך אנחנו יודעים שזה מצווה בפני עצמה? למשל, האדם אומר, יש מצוות ארבע כוסות? יפה. מכין לעצמו מיד בתחילת הסדר ארבע כוסות ושותה את כולן. יצא ידי חובה או לא? מה? כן או לא? לא יצא ידי חובה. למה? כי הכוס הראשונה היא על הקידוש, השנייה נתקנה על סיום ההגדה, כלומר, לומר עליה את ההגדה ולשתות אותה בסוף. הכוס השלישית נתקנה על ברכת המזון, והרביעית על ההלל. לכן, אם הוא עשה את כל ארבעת הכוסות בבת אחת, לא יצא ידי חובת ארבע כוסות אלא כוס אחת בלבד. נכון? ולכן אומר המהר"ל, מאחר והכוסות מחולקים, כל אחד קובע ברכה בפני עצמו. נכון? זו דעת רב אלפס. והמהר"ל הרבה להביא ראיות לשיטתו. עד כאן מובן? בסדר. עכשיו הוא ממשיך להביא ראיות לשיטתו. בסדר? עכשיו תגידו לי, אבל אני לא מבין. הלימוד של המהר"ל זה לימוד אמונה, והכיתה הזאת היא מכונה במכון כיתת אמונה. מה אנחנו עסוקים כאן בענייני הלכה? אלא שהמהר"ל איננו מבדיל. כלומר, ברגע שהוא מחויב מצד העניין שהוא עוסק בו לעבור לענייני הלכה, אז הוא עוסק גם בהלכה, ולכן יש כאן הקדשה של מספר פרקים בתוך ספר שהוא ביסודו ספר אמונה, יש כאן הקדשה של מספר פרקים לענייני הלכה. בסדר? ולכן, אף על פי שבאתם ללמוד אמונה, אתם נפגשים בדרך אגב ענייני הלכה. יש כאלה שנוהגים לדלג על הפרקים האלה כשהם מלמדים את גבורות השם, אבל אינני רואה סיבה לעשות זאת. למה? שהרי המהר"ל לא דילג, אז למה לדלג? בסדר? טוב, בואו נקרא עכשיו בפנים. עמוד רש זי, בעמודה הימנית. ועוד נראה להביא ראיה לדברי רב אלפס. עכשיו זה ברור? הוא עכשיו מביא ראיה נוספת. כיוון דכל ארבע כוסות, כל אחד ואחד מצווה בפני עצמו, אם יפסיק בדיבור צריך לחזור ולברך. איפה מצאנו דבר כזה? דכך קיימלן, שהרי ככה הלכה, שחט 100 עופות במקום אחד, ברכה אחת לכולם. כן, אדם רוצה לשחוט 100 עופות, לא צריך 100 פעמים לברך, מספיק פעם אחת שהוא מברך, אשר קידשנו במצוות האבי ציוונו על השחיטה, שוחט את העוף הראשון ועוד 99 עופות, נכון? עם ברכה אחת. ואם יפסיק ביניהם בדיבור, אמר לו, תגיד, מה יכול להיות בפריימריז היום? צריך לחזור ולברך. בסדר? מה? בתפילין גם. בתפילין, לפי ההלכה של אחינו הספרדים, אדם מברך להניח תפילין, ובזה פותר תפילין של ראש, אבל אם יפסיק בדיבור, מברך גם על תפילין של ראש. נכון? אז בדומה לזה. נכון. בסדר. והכי נמי, וכך גם, אם יפסיק ביניהם, מה?
זה לא דומה.
למה?
התפילין זה עבירה.
אתה אומר פה... לא משנה, אבל זה ברכה. כלומר, כן. לא הבנתי, אבל מה השאלה שלך? לדבר בין עוף לעוף זה עבירה? לא, עצר, בין תפילין של יד ותפילין של ראש זה עבירה. נכון, נו, אז מה? כן, אבל מה שאנחנו רואים, יש פה עיקרון שדיבור מפסיק. יש עיקרון שדיבור מפסיק, נכון? בין שמדובר בדיבור של רשות, בין שמדובר בדיבור של עבירה. מה אתה אומר?
לדבר ביניהם זה עבירה?
בין תפילין של יד לתפילין של ראש, כן, זה עבירה. אסור לדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. למה? זו מצווה אחת. עד כדי כך שמה שאמרו, מה שכתוב בתורה, מי האיש הירא ורך הלבב שלא יוצא למלחמה, אז אומרים שירא מעבירות שבידו. איזה עבירה? אפילו יפסיק בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש. זה הקלאסיקה שם. אגב, צריך להבין, למה את הדוגמה הזאת הביאו? לירא ורך הלבב. ואפשר להביא עוד עבירות, לא? למה דווקא את העבירה הזאת הביאו? שמה? מה יש ביד? עבירות שבידו. עבירות שבידו. אז כיוון שזה עבירה שביד, יכול להיות. זה נכון? אני חושב... נו, אז מה זה אומר? רך הלבב בגלל ידו. יש קשר בין היד ללב. יפה. יפה. במלחמה יש עניין לצאת עם תפילין של ראש, כדי שיראו האויבים. יש גם... אני חושב שיש, אתם רואים, אתם חדשים פה המון חידושים, אבל אני אומר חידוש פשוט. הרי מה זה להפסיק בין יד לראש?
בין השכל
לבין המעשים. בין השכל לבין המעשים. כלומר, זה אדם שאיננו שלם ממה שהוא עושה. זה הכוונה. במלחמה זה מאוד חשוב שתהיה שלם ממה שאתה עושה. כי אם לא, אז אתה נופל. זה הכוונה. טוב. גם האשכנזים לא מדברים בין תפילין של יד לתפילין של ראש. זה שמברכים ברכה בפני עצמה זה משהו אחר, כי הם סוברים שזה שתי מצוות, אבל גם הם לכתחילה לא מדברים, נכון? האם אפשר לומר אמן? נראה לי שלא. טוב. אז מה אומר כאן? ואם יפסיק ביניהם בדיבור, צריך לחזור לברך. והחינם, אם יפסיק ביניהם בדיבור הגדה, צריך לחזור לברך. הרי יש דיבור בין כוס ראשונה לכוס השנייה, לפחות צריך לומר את ההגדה. אז אין לך דיבור גדול מזה. כן? ובוודאי, אם מתפלל בין עוף לעוף, שזה גם מצווה, צריך לחזור ולברך. למה הוא מביא את הנושא הזה שפתאום מתפלל בין עוף לעוף? כי לא, כי ההגדה זה לא תפילה, אבל הוא מכין לעצמו לקושיה אפשרית. הוא אומר, מה אתה מביא ראייה מדיבור בין אוף לאוף? דיבור זה רשות, אבל ההגדה זו מצווה, אז מצווה אולי איננה מפסיקה. הוא אומר, כן, אבל גם היא מתפלל, שזה גם מצווה בין אוף לאוף, צריך לחזור ולברך.
ההגדה זה עניין אחד.
מה?
ההגדה זה עניין אחד. בהגדה יש שתיית כוסות.
לא, ההגדה, למה? אין שתיית כוסות בהגדה.
גם כוסות.
בסדר, אבל בתוך ההגדה עצמה אני לא שותה. יפה. אתה אומר שזה לא כל כך קושיה. למה? כי האגדה זה מעניין הכוסות עצמם. ולכן זה לא כל כך ראייה שזה מפסיק. אולי זה לא מפסיק. נכון? זה באמת קושיה טובה, הוא יביא את זה בהמשך. את הקושיה הזאת הוא מקשה בהמשך. בסדר. והכי נעמי, אם אמר אגדה בין כוס לכוס, צריך לחזור ולברך. ואף על גב זה סבירה לי לרב אלפס. עכשיו יש קושיה של המערה על ראייתו. שהרי לפי רב אלפס, כשהיה יושב וקידש עליו היום, שאין צריך לברך בורא פרי הגפן, ולא אבי הקידוש הפסק. אף על גב זה הקידוש הוא מצווה בפני עצמו. כלומר, כאן יש איזה קושיה. הרי רבינו יצחק אלפס בעצמו קבע שאם אדם היה עסוק בשתייה לפני כניסת ליל הסדר, והוא נכנס ליל הסדר, איננו צריך לחזור ולברך הגפן, אלא אומר קידוש בלי הגפן, והרי הקידוש הוא מצווה. אם כן, אתה רואה שמצווה לא מפסיקה. מה אתה אומר? זה תפילה. לא זמן בעיה. מי אמר שהוא יתפלל? ערבית? תפילת ערבית רשות. לא. מה? לא, מי אמר שהוא יתפלל ערבית? יכול להיות, יכול להיות שהוא יתפלל ערבית מקודם. יש כל מיני ציורים אפשריים. כלומר, ערבית פה לא משחק בכלל, אם אתה שם לב. כבוד הרב, שבוע טוב. יש הלכה ויש חוקים. למרות הכל, אנו באים ורוצים וחותכים לאורך ולרוחב. רק רוצים ללמוד הכל. בסדר? בסדר, אין לי בעיה. טוב, לא הבנתי בדיוק, אבל בסדר. טוב, אף על גב דה הקידוש הוא מצווה בפני עצמו, זה לא קשה, זה לא קשה הקושיה הזאת. למה? שאין הכוסות מחולקים כדי אמרינן למעלה, אבל כאן, הרי הכוס שאתה אומר עליה את הקידוש, היא אותה כוס שעשית מקודם, זה לא כוס, אין פה כוס בפני עצמו, אבל כאן שהכוסות מחולקים והפסיק ביניהם, הווה הפסק, ודמיה למי ששחט עוף והפסיק בדיבור, שצריך לחזור ולברך. כי הרי כל שחיטה היא מצווה בפני עצמה. והכי נעמה, גם פה, כיוון שכל כוס והכוס מצווה בפני עצמו, כשהפסיק צריך לחזור ולברך. אלא עד כאן הראייה של המהרה לדברי רבנו יצחק ורבי יעקב אלפסי. אלא שיש להשיב על כל זה. זה לא דמה, שזה לא דומה למי שסח בין עוף לעוף שצריך לחזור ולברך. דעת המשנה, שמה זה שונה. זה ודאי כל שחיטה בפני עצמה והפסיק בדיבור נחשב הפסק. אבל כאן, אף על גב, דכל כוס וכוס מצווה בפני עצמו, מכל מקום עניין ברכה של בורא פרי הגפן, הרי כששתה ארבע כוסות יחד ולא מצווה, לא היה צריך לברך, הכל כל וכוס בורא פרי הגפן, ואחר בורא פרי הגפן שמברך, אינו בשביל המצווה, שאין זה ברכת המצווה, כמו גם בשחיטה שהיא ברכת המצוות, המצוות המחולקות צריך לברך כשהפסיק, אבל ברכת הנהנין, שכל הכוסות הנאה אחת, היא שתייה אחת, הוא כבר התחיל לשתות כוס ראשון, אני צריך לברך על כוס שני, כשלא יסיח דעתו ממנו, והיה דעתו לשתות עוד. מה הקושיה? הקושיה היא ברורה מאוד. אתה אמרת שכל כוס היא משהו בפני עצמו. בסדר, אז הייתי אומר שצריך לברך על כל כוס, אם הייתה ברכת המצוות על הכוס. למשל, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לשתות כוס ראשונה. אז ברור שצריך לברך ברכה חדשה. או לפי, אפילו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לשתות כוס. אחר כך אתה מברך עוד פעם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לשתות כוס. אבל זה לא ברכה שמברכים. מברכים ברכת בורא פרי הגפן. ברכת בורא פרי הגפן היא על ההנאה, לא על המצווה. והרי הנאת השתייה של הכוס הראשונה איננה שונה מהנאת השתייה של הכוס השנייה, ולכן לכאורה ראייתו של רב אלפס נופלת. עד כאן קושיית המהר"ל על דברי עצמו. מובנת השאלה? טוב. ודעת רב אלפס, איפה היינו פה? כן. כן, ודעת רב אלפס שכתב, כיוון שכל אחד מארבע כוסות נמצא בשביל עצמו, צריך לברך על כל כוס וכוס. קשיה, זה קשה הדעה הזו. למה? ומה בכך שכל אחד ואחד בפני עצמו, הלו אין הברכה הזאת על המצוות, רק ברכת הנהנים הוא, והענה היא אחת. מה, רב אלפס לא שם לב לקושיה הזאת? קושיה כל כך פשוטה. רבינו יצחק אלפסי לא שם לדברים, זה לא יכול להיות. אדם בשיעור קומה כמו שלו, ודאי ששם לב. לכן המהר"ל מיד עונה. אלא דסבירה לרב אלפס, כיוון דלא היה כוונתו כששתה כוס ראשון לשתות הרבה ביחד, אלא לשתות כוסות מחולקות, לא מקרה זה שתייה אחת. כלומר, זה לא אפילו לא אותה ענה. כי אדם, נגיד שיש לו בקבוק שלם של יין שהוא רוצה לשתותו, זה לא אכפת לו להפסיק, לא להפסיק. כלומר, הוא מעוניין לשתות את כל הבקבוק. זאת אומרת, מה שאין כן כאן, שהוא מונע את עצמו מלשתות את הכוס השנייה, כיוון שאסור לו לשתות את הכוס השנייה. כלומר, לא שזה אסור, אלא הוא לא יכול לצאת על ידי זה ידי חובתו בשתייה השנייה. לכן, אפשר לומר, גם פה הענה מחולקת, כיוון די כל אחד ואחד משמעבי עצמו, וצריך לברך על כל אחד ואחד, דלא אמרינן, כיוון שיברך על כוס ראשון, אין צריך לברך עוד, רק כשישב לשתות, זה חשבינן שתייה אחת ארוכה. לכך אין צריך לברך עוד, אבל בארבע כוסות, שהם מחולקים, וכל אחד ואחד לעצמו, כלומר שאתה לא יוצא ידי חובה על ידי שתייתם סמוכה זו לזו, לא ייתכן לומר דעה וכמו שתייה אריכתה, זה לא שתייה ארוכה, דעה כל אחד ואחד מבצע בפני עצמו. נגיד אפילו אדם שתה כוס יין והחליט שהוא מפסיק לשתות, הוא אומר אז הוא, זה מספיק להיום, ופתאום הוא מחליט לשתות עוד כוס, חייב לברך עוד פעם, למרות שתגיד, שעדיין אפילו הטעם של הכוס הראשונה נמצאת בפה שלו. אבל כיוון שסילק דעתו משם, חייב לברך עוד פעם. אז גם פה, כיוון שמלכתחילה, זה כמין סילוק מלכתחילה, כיוון שהוא מחליט שאת הכוס השנייה הוא ישתה רק אחרי ההגדה, אז לכן הוא לא יכול לברך, הוא חייב לברך.
כל דבר.
הבאתי את הדוגמה של יין, כי זה הנושא שלנו, אבל גם כן. אתה אכלת, נגיד, במבה. הרחת שהכל. ואתה אומר לעצמך, יודע מה, נמאס לי, אפילו את החצי במבה אתה שם בצד. זהו. אני עכשיו מכאן ואילך דיאטה. אז אתה יודע מה? מחר. צריך לברך עוד פעם. בסדר? נכון? טוב. זה בדיוק מה שהוא אומר. זה בדיוק מהטענה של רב אלפא, שצריך לברך על הכוס השנייה בגלל זה. כי זה כמו סילק דעתו. זה נכון שיש לו כוונה לשתות את הכוס השנייה. זה לא ממש סילוק. אבל כיוון שהוא מתכוון לא לשתות אותה עכשיו, לכן יש עניין לברך עוד פעם בורא פרי הגפן. זאת... זה בדיוק מה שהוא טוען. זה בדיוק מה שהוא... אז זה מחלוקת בפוסקים, נכון? אז זה, כן, המהר"ל הולך בכיוון של מי שאומר שמברכים על כל כוס. כן, אוקיי. כשאתה מתחיל את חג הפסח, אתה יודע שמחר בבוקר גם כן צריך לעשות קידוש. למה? למה הפסקה? תאר לעצמך שאתה נשארת ער כל הלילה. סליחה, נתאר לעצמנו שנשארת ער כל הלילה. אתה אפילו לא בירכת ברכת המזון. והגיע עכשיו הבוקר, אתה לא עושה קידוש? מברך הגפן? שכל הלילה שתית. לא, אז הוא אומר שלא. למה? בגלל שהכוס השנייה, זו של הקידוש של הבוקר, אתה לא יכול לעשות אותה בלילה. הרי יש לך מצווה את קידוש של היום. כן או לא? זה בדיוק אותו דבר. יש לי... למה? תראה, אפילו יותר מזה. אז סליחה, אם זה נכון מה שאתה אומר, שכיוון שהסדר זה דבר אחד, אתה לא צריך לברך, אז מדוע כבודו מברך על הכוס של ברכת המזון? אבל אמרת שסדר זה דבר אחד, הרי עוד לא שתית את השלישית הרביעית. זה חלק מההלל. אז שים לב, שאנחנו התחלנו את ההלל לפני הסעודה, וממשיכים אותו אחרי הסעודה. ואז יוצא שכל הסעודה, כולל אכילת המצה והמרור וברכת המזון, כל זה, זה סוגריים ארוכות בתוך ההלל. נכון? ולכן באמת ראוי לא לדבר שטויות בזמן הסעודה של ליל הסדר. כן? אלא רק דברים חשובים, כגון פוליטיקה וכדומה. ולכן, נכון שזה יחידה אחת, ואפילו כן אתה מחשיב את ברכת המזון כהפסק. אז אומר המהר"ל, ברכת המזון הפסק, גם הגדה הפסק. מה יש? בסדר. טוב.
זה דאורייתא,
מה דאורייתא?
ברכת המזון.
והגדה לא דאורייתא?
לא כולה.
הגדה, להגיד שיצאת ממצרים זה דאורייתא.
זהו.
לא משנה, אבל... זאת אומרת שיש משפט דאורייתא שאתה צריך להגיד אותו. אתה צריך להגיד, יצאנו ממצרים. ואם לא תאמר את זה, לא תוכל לשתות את הכוס השנייה. נכון? אז זה לא משנה מה האורך, איזה צורה... גם ברכת המזון, יש כל מיני דברים דרבנן שם. זה לא משנה. הבסיס הוא דאורייתא. כך שאין פה הבדל מהותי. ק כן. אז איפה היינו? כן. רגע, רגע, בוא נפל. אז איפה הגענו? איזה שורה בכלל? מה? ולפיכך צריך. כן? ולפיכך צריך לברך על כל כוס וכוס. דלה הווה דומיה דקוס ברכת המזון דל רב אשי אינו מברך עליו. כן, הרי יש דעה שעל כוס של ברכת המזון לא מברכים. כי ברכת המזון לא מהווה הפסק, כיוון שיצאתי כבר ידי חובה בכוס שלפני ברכת המזון. אמנם אנחנו לא פוסקים כך להלכה. כן, אבל זה לא דומה. למה? בפין עצמו שיש לברך על הכוס, לכיוון דאין הכוסות מחולקות, אין צריך לברך. ולפיכך, הווה שפיר, מה שאנו נוהגים, אנו נוהגים הכוונה אצל המהר"ל, אנו נוהגים, כוונה אשכנזים בעיקר, שמברכים על שני כוסות, על האחד, לא, סליחה, זה משהו אחר. ולפיכך ושפיר, מה שאנו נוהגים שמברכים על שני כוסות, על אחד וו ברכות של ברכת נישואין, ועל כוס שני של ברכת המזון בורי פרי הגפן, ואין מברכים בורי פרי הגפן על כל אחד ואחד. דאף על גב שהמצוות הן מחולקים, מכל מקום הכוסות אין בהם חילוק כלל. ולפיכך לברך בורי פרי הגפן רק על אחד. כלומר, לכאורה שאלה. לפי המנהג של התוספות, שבשבע ברכות צריך שני כוסות, כן? זה מחלוקת. הגאונים אמרו שמספיק כוס אחת. אבל דעת בעלי התוספות, זה שבשבע ברכות, כשמרגילים שבע ברכות צריך שני כוסות, אחד לברך עליו הגפן והשני שש ברכות הנישואין, לכאורה יש פה שאלה, מדוע שלא תברך הגפן גם על הכוס השנייה? הרי ברכת הגפן על כוס אחת של ברכת המזון, כוס שנייה של חתן וקלה. אף על פי כן אתה אומר לא, אין הכוסות מחולקים. מה שאין כן כאן, שהכוסות מחולקים. כלל הדבר, חילוק הכוסות מביא שכל אחד ואחד טעון ברכה. ומכל מקום, כוס של ומכל מקום, כוס של קידוש מארבע כוסות, מברך בורי פרי הגפן ואחר כך קידוש היום. אבל שאר כוסות יאמר הגדה ואחר כך בורי פרי הגפן, וכן בשלישי וכן ברביעי. כן. מה עושים ההלכה למעשה? כל אחד לפי הפוסק שלו. מה זה אומר? אתה עושה ככה. אתה אומר, רגע. אתה אומר, אם אתה אומר שאתה עושה ככה, בסדר. אל תגיד הספרדים עושים, כי אז יש לי הפתעות בשבילך. בסדר? אם תבוא אליי לליל הסדר, תראה שאף על פי שאני מוגדר, אני חושב כספרדי, אף על פי כן אני מברך על כל כוס וכוס. בסדר, אז שלא... וגם, לא קשור למהר"ל בכלל, מנהג אבותיי פשוט מאוד. עכשיו, אם... מובא ברשב"ץ, רשב"ץ, גדול חכמי אלג'יריה, אומר לברך על כל כוס וכוס. וכן, גם אצל התימנים, כשאומרים שהתימנים מברכים רק על ראשונה ושלישית, כי הם הולכים אחרי הרמב״ם, זה לא נכון. יש בתימן כאלה שנהגו כך, יש כאלה שנהגו כך, שלא יספרו סיפורים. הלאה. וטעמה דמילתא, טעם הדבר, אף על גב דכל כוס... אגב, מי מקשה על כל זה? הראש. הראש הוא זה שלא מסכים. הוא גדול הפוסקים האשכנזים. הוא דווקא אומר לברך על הראשון והשלישי, ולא השני ורביעי. טוב. אז כך שאתה תגיד, הלכה ספרדית, הלכה אשכנזית, יש לי כמה פיקפוקים על עצם המושג של הלכה ספרדית והלכה אשכנזית. טוב. אגב, בוודאי כבודו מכיר את הלכות ברכות השחר בשולחן ערוך, נכון? שמרן כותב, מרן הבית יוסף, שאנחנו קיבלנו הוראותיו לכל אשר יאמר כי הוא זה, אומר שהחזן הוא זה שאומר ברכות השחר, נכון? ואילו הרמה אומר לא, שכל אחד אומר ברכות השחר לעצמו. היום מי עושה כך? זהו, אפור, אשכנזים עושים כרמה וספרדים כבית יוסף. אז אל תספר. אותו דבר, נרות חנוכה ועוד כמה דברים ש... יחלה הזמן והם מה לא יחלו. אז שלא יספרו סיפורים, קיבלנו הוראות מרן, ויש הלכה ספרדית והלכה אשכנזית, זה דברים הרבה יותר מורכבים. לא קשור לילה ושמיים. בנרות חנוכה זה קשור. כן, אבל זה לא, בנרות חנוכה זה לא על זה. זה השאלה היא כמה אנשים מדליקים נר חנוכה. האם כל אחד מבני הבית יש לו חנוכיה בפני עצמה, או שיש חנוכיה אחת לכל בני הבית. הספרדים נוהגים שרק בעל הבית מדליק נר, וכל האחרים מצטרפים, ואילו אצל האשכנזים כל אחד ואחד יש לו חנוכיה שמביא מהגן במקום מסוכן ליד הווילונות. בסדר? עכשיו, שלא לדבר על זה שבכלל זה מקום שזה כזה קטן והנרות האלה נמסים וזה רק עושה לכלוכים. וטעמה דמילתה, כלומר סיבת הדבר, אף על גב דכל כוס וכוס בפני עצמו הוא, מכל מקום, אם אמר בורא פרי הגפן קודם שאומר אגדה, נראה כמו שמברך שני פעמים, זה אחר זה בורא פרי הגפן וזה אינו. ולפיכך כאשר כבר אמר אגדה על כוס שני, שאז נראה שהוא כוס שני של ארבע כוסות, נראה כמו כזה בולט. יש לו לברך בורא פרי הגפן מפני שהם מחולקים. והשתה התבאר לך, עכשיו התברר לך, דעת רב אלפס זל, שצריך לברך בורא פרי הגפן הכל אחד ואחד. אלא שאין כאן ראייה מוכרחת לזה כלל. כי כל הראיות שלו, יש לו לדחות. כמו שדחה ראש זל. עכשיו הוא מביא את כל הקושיות שיש על רב אלפס. עד עכשיו השתכנעתם שרב אלפס צודק? טרח. עכשיו הולכים להרוס את זה. דלא אמרינן, משתה וברוכה בעדדה, לא סגר רק בברכת המזון שהוא הפסק שתייה, אבל במקום דלא הווה הפסק שתייה, אין כאן הפסק. וכן מה שאמרנו, כלומר, הוא אומר, רק ברכת המזון, כלומר, ברכת המזון, ההלכה היא שברכת המזון מפסיק, למה? כי אתה לא יכול לשתות בברכת המזון. באמצע ברכה אתה תשתה, אתה לא יכול. אבל באמצע אגדה, אתה יכול לשתות. נכון? לכן הוא אומר, הראש זה לא טענה. וכן מה שאמרנו, דעה במצוות מחולקות, זה אין ראייה. דיבורי פרי הגפן מילתה בפני עצמה, והמצווה בפני עצמה, שאילו היינו מברכים על המצווה, היינו אומרים, די יש לברך על כל מצווה ומצווה בפני עצמה, אבל הברכה שהוא ברכת הנהנין, מה בכך שהמצווה מחולקת, כיוון שדעתו להנות ארבע כוסות כאחד, די בברכה אחת, כמו שאר ברכת הנהנין, כמו אותה סברה שאמרנו, יכולה להיות גם להיות הפוכה. ועוד, דעה כבר נדבר למעלה, דף על גב שאמרנו שכל כוס וכוס מצווה בפני עצמו, אינם לגמרי מצוות מחולקות. דיין אומר כלל, שאם אין לו רק שניים או שלושה כוסות, שצריך לשתות שלוש כוסות, ואם כן, אינם מחולקים לגמרי. ולכן מברך ברכה אחת, הכולם. כלומר, אדם, שיש לו שלוש כוסות בלבד, אז הוא לא מקיים מצוות ארבע כוסות. יוצא לפי זה שהכוסות האלה הם מחוברים זה לזה. וכי יותר עדיף מתפילין של ראש ושל יד, אף על גב, שאין מעקבות זו את זו, מברך אחת לדעת רב אלפס גופי. הרי רב אלפס עצמו, הוא פוסק שמברך ברכה אחת על שני התפילין, גם של יד וגם של ראש, למרות שהוא סובר שזה שתי מצוות מחולקות, שאינן מעקבות זו את זו. אז אם, אז זה כבר קושיה מרב אלפס על רב אלפס. מצד אחד אתה אמרת שעל כל כוס צריך לברך, בתפילין של יד ושל ראש, שזה ברור שזה שתי מצוות, אתה אומר ברכה אחת, סתירה פנימית, אף על גב דן מהכבוד, ואפילו לדעת הראש זל, זה סבר שמברך שתיים, אז שתגיד, כן, אבל הראש הוא סובר שצריך לברך שתי ברכות על התפילין, שצריך לברך ברכה אחת על תפילין של יד, ועוד ברכה אחרת על תפילין של ראש, אז אולי גם הוא יסכים לגבי ארבע כוסות, לא, דווקא שם, שהן מצוות מחולקות ואינן מעקבות זו את זו. אבל ארבע כוסות אינן לגמרי מחולקות, ובוודאי ברכה אחת פותרתן. ואם מישהו מפסק באגדה דה ויפסק, תגיד, אבל כן, אבל האגדה מפסיקה, על כוכך אי אפשר לומר, דה ואגדה הפסק, דה ואגדה הפסק, אם כן, להך שינויה דמשנה, התאמה, דפריך תקנו רבנן, מילתא דעתי בלידי סכנה, ומשנה לתם כוס של ברכה, מצטרף לברכה ולא לרעה, הבלב, אחי, כיוון לכל כוס והכוס צריך לברך, בורא פרי הגפן משהו להפסיק בהגדה, אם כן לא שייך בהן זוגות, דה יפסיק בינתיים, וכי שייך בזה זוגות, ולמה לא לומר דקוס של ברכה, אינו מצטרף לרעה, על כוכך, לא אבי הפסק, דבר זה, לא אבי הפסק, דבר זה ראיה ברורה, ואין ספק בכלל. שימו לב מה הוא אומר כאן. יש קושיה, הוא מתייחס לקושיה שיש בהמשך הסוגיה בתלמוד. שהתלמוד שואל, איך יכול להיות שחכמים תקנו לשתות כוסות במספר זוגי? ארבע זה מספר זוגי, נכון? זה שתיים כפול שתיים. ויש לנו כלל ששתייה של זוגות זה מסוכן. ומשהו סגולי כזה. לא לשתות מספר זוגי של כוסות. או אחד, או שלוש, או חמש. אבל אל תתחיל ארבע. אז הגמרא אומרת, לא, יש כמה תשובות. מה? טוב, אז יש, כל הסוגיה שמה היא סוגיה ארוכה. אני עכשיו לא אחזור על כל הסוגיה. אני רק אומר ששמה אחד הדברים שאומרת הגמרא, ששתיים זה, כיוון שזה כוס של מצווה, זה מצטרף לטובה ולא לרעה. שואל המהר"ל, איזה מצטרף ואיזה נעליים? לפי רב אלפס, בכלל כוס אחרת. זה לא שאתה שתי כוסות ביחד, הרי הייתה אגדה באמצע. אלא מה אתה רואה שהגמרא לא חושבת ככה, היא חושבת שזה הולך ביחד, זה כאילו שני כוסות מצורפים. אם כן, אינם מחולקים זה מזה כדעת רב אלפס. לכן ברכה אחת, לדעת הראש, נכון? וכן נלחדה שנברך על כוס שני בורא פרי הגפן, ולא על כוס רביעית בורא פרי הגפן, כי אם הקסה את ברכת המזון, וכן ראוי לנהוג. כלומר, שימו לב מה אומר המהר"ל, בסופו של דבר, אומר, למרות שלפי רב אלפס, מה שאנחנו עושים זה בסדר, וכך היה המנהג בפראג, דווקא המהר"ל הוא רוצה לבטל את המנהג, כי נראים לו יותר דברי הראש. כן? אתה רואה? אז תגיד, אבל המהר"ל הוא אשכנזי, איך הוא מעיז? כנראה שהמושג של ההלכה הספרדית זה הלכה אשכנזית, זה לא כזה חתוך כמו שאתה חושב. טוב. כן, דבר.
מה ייחשב כהפסק בין כוס ראשונה לשנייה?
אני אגיד לך מה יכול, לכל הדעות. אדם שהייתה לו רק כוס אחת, והוא חשב שהוא יעביר את הסדר רק עם הקידוש, ושאין לו כוס. פתאום הגיע יין. אז זה לכל הדעות יברך. מה?
יצא החוצה.
יצא החוצה זה שום דבר.
שום דבר?
שום דבר.
למה? לא אכל פת?
לא, לא,
שום
דבר.
היום, האם יש את הכוס יין? יוצא
החוצה,
כוס קפה, יצאתי
מחוץ
לבית, חוזר, חייב
לברך
מחדש.
מי אמר לך את זה?
זה
ההלכה
שאני יודע.
שאתה יודע, בסדר. אוקיי. זה כתוב בשולחן ערוך. מה שהוא אומר כתוב בשולחן ערוך, אבל זה לא הלכה.
מה לא הלכה?
לא הלכה. סתכל ברבי שלום מסס, הוא כותב כמפורש שזה לא הלכה. טוב, ולעניין ברכה...
אני אומר ברכה
לבטלה
כל הזמן, אם אני עושה את זה?
לא, אתה עושה מה שרבותיך אמרו לך, שזה בסדר גמור. אבל תשאל אותי אם זה הלכה, זה סיפור אחר. טוב, ולעניין ברכה אחרונה, כי לא כל דבר שכתוב בשולחן ערוך הוא הלכה. אתה יודע איך צריך ליטול ידיים לפי השולחן ערוך? צריך לא, צריך לשפוך על יד ימין ויד שמאל, לברך ועוד פעם לשפוך. תראה לי יהודי אחד שעושה את זה. כך כתוב בשולחן ערוך. ולעניין ברכה אחרונה, יש הרבה דברים כתוב בשולחן. אז מה אם כתוב בשולחן ערוך? זה לא אומר שזה הלכה? מה? מתי זה הלכה? זאת היא הדעה של מרן. מי אמר שהיא התקבלה להלכה? טוב. פשוט לפי הרב שלך. ההלכה איננה לפי הספר, אלא לפי הרב. זה אחד... הרב הוא בהגדרה פוסק. אם הוא לא פוסק, אז בשביל מה הוא רב? לא, הרב של הקהילה שלך. איפה שאתה גר. מה? ודאי צריך ללמוד שולחן ערוך כדי להבין מה הרב אומר, וכדי לדעת מה לשאול אותו, ומה קורה כשהרב שלך לא נמצא, זה לפחות למנוע אחוז גבוה של טעויות, כמה שיותר. אבל אם במפורש הרב שלך אמר לך דבר אחד, והוא יודע שכתוב שולחן ערוך אחרת, בכל זאת אומר לך, הלכה כמו הרב, לא כמו שולחן ערוך. ולעניין ברכה אחרונה, עכשיו אנחנו ממשיכים לגבי ברכה אחרונה, הרי על כוס יין יש שתי ברכות, ברכה הראשונה בורא פרי הגפן, ברכה שנייה מעין שלוש, על הגפן ועל פרי הגפן. אז האם, מתי מברכים את הברכה הזאת? עניין ברכה האחרונה. כתב רב אלפס ז"ל שצריך לברך על כוס שני ורביעי. כלומר, שימו לב מה אומר כאן רב אלפס. אדם גמר את ההגדה, ברך בורא פרי הגפן על הכוס השנייה, ועוד לפני שהוא אוכל את המצה, צריך לברך ברכה מעין שלוש. זו דעת רב אלפס. תחפשו את זה מודפס בהגדות שלנו, בשום הגדה זה לא מודפס כך. אבל לכאורה יש היגיון, נכון? נכון? גמרת, זה צריך... לכאורה זה מתבקש, נכון? ותמהו עליו. כן? יקשו על רב אלפס. איך יברך עליו ברכה אחרונה? והרי צריך לו לפתור היין שבתוך המזון. זה יין שלפני המזון, פותר היין שאחר המזון. והרז זל. תירץ. הרז זה רבנו זרחיה הלוי. רבנו זרחיה הלוי מברצלונה היה מחשובי הפוסקים בצפון ספרד וגם בדרום צרפת, הוא בקשר איתם, והוא כתב ספר המאור על הריף. כן? הרזה. כן, הוא אחד מהצאצאים של הרזה היה בעל ספר החינוך, גם הוא מברצלונה. היום פחות או יותר ברור שמי כתב את ספר החינוך הוא רבי פנחס הלוי, אחיו של רבי אהרון הלוי, הראה מברצלונה. בסדר? רבי פנחס הלוי, יש איזה כמה הוכחות. ובכל מקרה, ממשפחת הרזה יצאה משפחה אחר כך בגירוש ספרד, הגיע לצ'כיה. וראש המשפחה קנה אז את הכפר שאליו הם הגיעו, וכל המשפחה התיישבה בכפר, שקראו לו הורוביץ, והם, הם משפחת הלוי הורוביץ, כולם צאצאים של הרזה. הרזה, זה מעניין מאוד, הוא כותב בהלכות שבת, שיש מצווה להשמין בשבת. וקוראים לו הרזה. זה מוזר. טוב. והרז זל, תירץ. דרב אלפס, המתניתין קאי, דקטנה, לא יפחתו לו מארבע כוסות, ואין לו יין בתוך המזון, ולפיכך צריך לברך ברכה האחרונה אחריו. הרי מדובר, במשנה מדברת על אדם עני. שהאדם עני הזה, הוא מגיע אל בית התמחוי, והוא אומר, אני צריך לעשות ליל הסדר, תנו לי ארבע כוסות יין, נותנים לו. אז מדובר על אדם שאין לו מה לשתות בסעודה. האדם שאין לו מה לשתות בסעודה, צריך לברך, הרי הוא לא מתכוון לפתור את היין שבתוך הסעודה, לכן צריך לברך ברכה האחרונה. והראש זל השיב על זה. דכיוון שאם יש לו יין בתוך הסעודה, אין הוא מברך ברכה האחרונה, אף כשאין לו יין, אין מברך ברכה האחרונה. דהה יין שבתוך הסעודה אין טעון ברכה, דהווה כי דברים הבאים מחמת הסעודה, ברכת המזון פותר אותם, ואיך ייתכן שיהיו נפטרים בברכה אחת ראשונה, אם אין נזקקים לברכה אחת באחרונה, ועלו מיד אחר ששתה יין שלפני המזון, טעון ברכה לאחריו, שאינה צריכה ליין שבתוך המזון, ולכך אין מצטרפים ביחד, ולכך צריך לומר, דיין שלפני המזון, נווה כמו יין שבא בתוך המזון, לברכת המזון פותר אותו, וכך הם דברי הראש זל. ולפי הנראה אין זה קושיה על דברי הרב, אף על גב שצריך ברכה אחרונה לכוס שלפני המזון ולכוס שבתוך הסעודה, אין צריך ברכה אחרונה, נפטרים בברכה אחת ראשונה, דיין שבתוך המזון, עניין ברכה ראשונה, וכמו יין שלפני המזון. לברכה אחרונה אינו דומה ליין שלפני המזון, דה טעון ברכה לפנה ולא אחר. ועל כן אתה צריך לומר, לעניין ברכה ראשונה אינו נחשב כמו דברים הבאים בחמת הסעודה, ולעניין ברכה אחרונה נחשב כמו דברים הבאים בחמת הסעודה. לפיכך יין שלפני המזון פותר את היין שבתוך המזון לברכה ראשונה, ולעניין ברכה אחרונה הווה יין שבתוך הסעודה כמו דברים הבאים בחמת הסעודה, ולפיכך יין שלפני המזון פותר יין שבתוך המזון ברכה ראשונה, אף על גב לעניין ברכה אחרונה אינם נפטרים ברכה אחת. תדע לך שכן הוא, דבכל עניין אמרינן, דיין שלפני המזון פותר היין שבתוך המזון, אף על גב דכאשר בירך על היין תחילה, לא היה דעתו על האכילה כלל, אחר כך נמלח ויבוא לפניו לאכול, אפילו אחי, היין שבתוך המזון פותר היין שלאחר המזון, והרי בוודאי לא נחשב להיות היין מעניין הסעודה, כמו שסובר הראש זל, כיוון דלא היה דעתו כלל על הסעודה, ולא בא להמשיך המאכל, ובוודאי צריך היין הזה שקודם הסעודה, ברכה אחרונה, ואין ברכת המזון פותר אותו כהבנה. ואיך ייתכן לומר, לפי דברי הראש, שיהיה פותר את היין שבתוך המזון, מעין זה כיוון שאין נפטרים בברכה אחת. טוב, בקיצור, מה שאומר המהר"ל, אני אגיד בקצרה, הוא אומר שכל היין שלפני הסעודה איננו נחשב ליין שבתוך הסעודה. ולכן צריך, צודק הריף. ואני אומר, אפילו אם יש לו יין בתוך הסעודה, אז עכשיו, זה היה לפי התירוץ של הרזה, רבנו זרחיה, שאמר שמדובר במקרה ייחודי של אדם שאין לו יין בתוך הסעודה. אבל המהר"ל חושב שזה לא כך, שעריף התכוון אפילו שיש יין בתוך הסעודה, צריך לברר ברכה אחרונה. למה? ואני אומר, אפילו אם יש לו יין בתוך הסעודה. מה? אני זה המהר"ל פה במקרה הזה. ואני אומר, אומר המהר"ל, לא כמו הרזה. שאפילו אם יש לו יין בתוך הסעודה, כלומר לא מדובר בעני. והיין שלפני המזון פטר היין שבתוך המזון, כשפוסק מלשתות, צריך לברר ברכה אחרונה. היין שלפני המזון, ולא היה כוונתו של רב אלפס זל שצריך ברכה אחרונה אחר כוס שני מיד, אלא רצה לומר שצריך לבאר ברכה אחרונה אחר כוס שני, כשפוסק מלשתות, כמו כל ברכה אחרונה שמברך כשפוסק מלשתות ולא קשיה. וכן הוא דעת הרמב"ן זל, שחייב לברר ברכה אחרונה לכוס שני, אף על גב שיש לו יין בתוך הסעודה. כלומר, מה שאומר המהר"ל, שבאמצע הסעודה, ברגע שהוא גמר לשתות, אז הוא מברר ברכה אחרונה, ולא חשיב יין שלפני המזון, כמו דברים באים בתוך הסעודה, אלא כמו דברים הבאים אחר הסעודה, טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. אלא דקשיא, הרי רב אלפס בפירוש פסק ונמלח, אין צריך ברכה אחרונה על מה שאכל. וכמו שפירש בהדיה, על הדי רב ברונה ורב חננאל, דאסור להו למשתה עד שיברכו ברכה ראשונה. ואם כן קשיא, למה צריך לברך אחר כוס שני ברכה אחרונה? כלומר, יש קושיה. הרי אדם שנמלח, נגיד אדם שתה יין, והוא החליט שהוא לא ישתה יותר. פתאום אומר, דה מה, עוד כוס. אז מברך עוד פעם. מה עם ברכה האחרונה על הראשונה?
איחוד תיקים.
איחוד תיקים, נכון? לא, לא מברך. למרות שלכאורה, לכאורה זה שתייה אחרת. אז אם, אפילו בנמלח, אבל לפס סובר שלא צריך לברך ברכה האחרונה, פה זה לא שונה מנמלח, שלא צריך ברכה אחרונה. לפיכך דברי רב אלפס תמוהים, וצריך לומר שדעת רב אלפס דוודאי, לכן לא פוסקים כמו רב אלפס, וצריך לומר שדעת רב אלפס דוודאי אף על גב דנמלך לא אבי ברכה, לא באי ברכה. היינו בשעה שחוזר ורוצה לשתות, אין צריך לברך ברכה אחרונה למפרע, אבל כשאינו רוצה לשתות עתה ועומד בעסח הדעת, אז ודאי צריך ברכה אחרונה, ולפי דעת רב אלפס, אחר כוס ראשון, אז יגיד, אם ככה, אז למה שלא תברך ברכה אחרונה אחרי כוס של הקידוש? לא נחשב סילוק כוס ראשון, עד שהתחיל לומר הגדה על כוס שני, והרי מברך על כוס שני. לפיכך אין צריך לברך ברכה אחרונה, אבל בכוס שני, הרי השיח דעתו מלשתות, בעת שעקר דעתו מלשתות, ואין בידו כוס אחר. ואז מתחייב ברכה אחרונה על כוס שני, כיוון שעקר דעתו מלשתות. אחר כוס שלישי, אין צריך לברך. למה? כיוון דאבי כוס רביעי בידו. הרי מיד שגומרים לשתות את הכוס השלישי, מה עושים? מיד ממלאים את הכוס הרביעית כדי להגיד עליה את ההלל. ורוצה לשתות כוס רביעי. לפיכך אין צריך לברך ברכה אחרונה על כוס שלישית. כלל הדבר, אין צריך לברך בנמלך ברכה אחרונה, אלא כשאין רוצה לשתות כוס אחר. וזה הווה אחר כוס שני. דאז עקר דעתו מלשתות אחר שגמר סעודתו, ואמר אבלן ונברך, זהו עקירה מלשתות, ואין בידו כוס אחר, וצריך ברכה אחרונה. ודבר פשוט שכך דעתו, והוא מלטה לסברה, שכיוון שעקר דעתו מלשתות, וגם אינו רוצה עכשיו לשתות, חייב ברכה אחרונה. אבל בכוס ראשון ושלישי לא בא עסך דעתו, משום שעקר דעתו מן השתייה, אלא דמישתי וברוכה בעדד אי אפשר, וזהו מחייב אותו לברכת בורא פרי הגפן על כוס שני. וכאשר הכוס בידו, כבר דעתו לחסוך ולשתות כוס שני, ולא תמצא נמלח ואין דעתו לשתות, רק בכוס שני אחר סעודתו, שעקר דעתו מלשתות ולא נמלח לחזור ולשתות. ולפיכך צריך לברך אחר כוס שני דווקא שעקר מלשתות. כן, הוא דעת רב אלפס, אבל אינו להלכה. ונראה. מה? לא, הוא אומר דבר פשוט. שיש אצל רב אלפס עיקרון של עקר דעתו מלשתות. אז יש, למשל, עקר דעתו מלשתות זה כשאדם מברך בקדת המזון. כי אפשר, למשתה וברוכה בעדת אי אפשר. כלומר, אי אפשר לשתות וגם לברך באותו זמן. לכן זה מחייב ברכה נוספת. ולכן, על הכוס השני, שהוא לא יכול להמשיך לשתות בגלל ברכת המזון, אז הוא צריך לברך ברכה אחרונה ברגע שעקר דעתו מלשתות. עכשיו, זה לא כמו דעת רבנו זרחיה הלוי, שהוא חשב שדעת רב אלפס היא שצריך לברך ברכה אחרונה על הכוס השנית, מיד שגמר לשתות הכוס השנית. אומר המהר"ל, לא נכון. יכול אפילו שהוא ממשיך לשתות בתוך הסעודה. אבל יש איזה שלב בסעודה שהוא בו מחליט שהוא מפסיק לשתות. למה? כי עוד מה צריך לברך ברכת המזון, או לעשות אפיקומן. לא, אבל יש אפיקומן. הרי אדם... לא, לא, זאת אומרת, יש הפסקה... לא, אבל אדם לא ממלא את הכוס לפני אפיקומן, נכון? למה? הרי אדם גומר לאכול את הסעודה של שולחן עורך, גומר גם לשתות, עושה אפיקומן ורק אז מעלה כוס שלישית. זאת אומרת שיש הפסק, יש איזה שלב שבו האדם עוקר את עצמו מלשתות. אפילו יכול להיות שלב קצר, הזמן רק של המסע ומתן על האופניים. מה? זה מה שאומר רב אלפס. דעתו של רב אלפס יצטרך לברך. לפחות איך שהמהר"ל הבין אותו. בסדר? קצת תמוה, אבל בכל מקרה, אנחנו לא פוסקים ככה למעשה, אז זה כך שזה לא כל כך משנה. בסדר? אבל זאת היא דעתו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. זהו, שלום.